עצמאי בשטח, תוכנית העסקים העצמאיים של רדיו תל אביב, עם עורך דין רועי כהן.
ערב טוב, עצמאי בשטח, תוכנית העסקים העצמאיים של רדיו תל אביב, ולפני שנתחיל נודה לצוות השידור, לעורכת התוכן, סמנכ"לית התקשורת בלהב לימור דרזנר, למפיקה תמרה זוננפלד, לטכנאי השידור טל אלפקס, שנמצא איתנו כאן, ואני רוצה להגיד ערב טוב לנופר יעקב, יו"ר התאחדות יועצי המשכנתאות בישראל, ואבי יוסופוב, סגן יושב ראש ההתאחדות, שביחד עם כל הנהלת ההתאחדות הובילו למהלך היסטורי אישור בוועדת השרים לחקיקה את הסדרת מקצוע יועץ המשכנתאות בישראל. זה חוק צרכני מדרגה ראשונה, ונפתח וניתן לנופר לספר את הבשורה, ואחרי זה גם נשמע מאבי מה זה יעשה בפועל למעמד מקצוע היועץ משכנתאות.
אז באמת אני חושבת שאנחנו ברגע ההיסטורי מרגש מאוד, שבעצם התחום ייעוץ המשכנתאות מקבל הכרה מהממשלה, מהכנסת, ההבנה של המקצוע הכל כך חשוב שהתהווה פה בעשור האחרון, שבעצם הוא מחולל שינוי מאוד גדול בשוק האשראי. היום קרוב ל-65% מהמשכנתאות מלוות על ידי יועץ משכנתאות, ובאוכלוסיות מוחלשות זה אף מגיע ל-80%. אנחנו מדברים על שוק של 100 מיליארד שקל בשנה.
וואו.
והיום משכנתה ממוצעת חצתה את רף המיליון שקלים במשפחה, ואנחנו יודעים היום שאי אפשר ללכת לבנק ולהתנהל מול הבנקים הגדולים, חוסר הבנה במשכנתה, שהיא הלוואה גדולה ביותר במשק
כמה
הבית.
כמה יועצי משכנתאות יש
בהתאחדות? יש 1,700 יועצי משכנתאות שעברו מבחנים.
כמה בכלל?
בשוק לזה. אני מעריכה שיש באזור ה-2,500-2,700 יועצים.
עוד 800 ומשהו יצטרכו לעבור איזה סוג של הסדרה, וגם אלה הקיימים יצטרכו להוכיח את המקצועיות שלהם.
ההסדרה בעצם תחול על כולם, והבשורה המדהימה זה באמת שגם אחרי שנה שהצעת חוק שלנו ישבה בוועדת שרים, משרד המשפטים הרים את הכפפה, ובעצם הוא זה שיוביל את ההסדרה של המקצוע. אני חושבת שזה המשרד הנכון והמתאים, השר יריב לוין. בהחלט הזדמנות לומר לו תודה גדולה, וגם למנכ"ל המשרד שלו, איתמר דוננפלד, וכמובן חבר הכנסת יעקב אשר.
איתו אנחנו נדבר עם יעקב אשר, שהוא היוזם של החוק, התחיל עוד מלפני 4 שנים בערך.
הוא הרוח החיה של החוק.
אני זוכר שהכרתי אותו בפעם הראשונה, אני זוכרת במזנון הכנסת, הכרתי לך אותו, אמרתי, מגיע לפה בולדוזר, קוראים לה נופר, היא רוצה להעביר את הסדרת המקצוע, התחלנו את הקשר, ובאמת תוך כדי עשינו פגישות והכל, וגם היה פה את עזרה גם, אני חושב, מכל המערכות, גם עם בנק ישראל, שהבין את המצורך.
יש תמיכה רחבה, גם של הבנקים, גם
היינו ביחד איתו בפגישה, והסברנו לו את הצורך, וזה, אני חושב שזה היה תהליך, בנינו אותו מלמטה, אבל עם אבי אני רוצה לשאול, אבי, מה זה אומר בעצם להסדיר את המקצוע? מה זה אומר בעצם כמה זמן אתה עוסק במקצוע?
17 שנים עוד.
17 שנה, כן. ואיך נכנסת באמת למקצוע?
התחלתי כעובד בנק, ולאחר מכן יצאתי מהבנק, התחלתי את הדרך שלי כיועץ עצמאי, אבל אני אגיד לך משהו לפני כן. מאוד מחמם את הלב לראות שגם חבר כנסת מהקואליציה וגם האופוזיציה, ובטח בנק ישראל,
שנדבר איתו גם חבר כנסת ולדימיר בליאק, כן.
כולם מסתכלים על ייעוץ משכנתאות, שהוא בעצם המקצוע היחיד שעד היום טיפל בהחלטה הכי גדולה של המשפחה, ואין לו רישוי, אין לו רישיון, שזה קצת הזיה. עכשיו, אני חושב שאין איזשהו היגיון שאדם שכל ניסיונו הוא קורס של זום של 10 שעות או 20 שעות, ינהל חוב
לא, של... אז מה זה אומר עכשיו? מה זה יהיה הכשרה? מה אתם תבדקו?
אז קודם כל ולפני הכל, יהיה לנו רישיון לעסק. זאת אומרת, רישיון ליועץ משכנתאות. מי שאין לו רישיון, לא יוכל לעסוק.
כדי לקבל רישיון צריך לעבור בחינות. יש כן. בחינות ברגולציה, כלכלה.
ככל שיהיה לו איזשהו ותק בתחום, מן הסתם.
בדיוק.
אם אני טועה, אנחנו מדברים על ותק של משהו כמו בין 2-7 שנים ללא מבחן.
כן, זה מי שעבר את הבחינה של ההתאחדות. רואי, חשוב לי לחדד את הנקודה, היות והשוק הוא פרוץ, ובאמת אנחנו לא יודעים אם היועץ משכנתאות שלנו, איזה הכשרה יש לו, אז אנחנו בהתאחדות יועצי המשכנתאות כבר מכילים עלינו את החוק הזה.
הרגולציה זאת,
את הרגולציה. למרות שאין לנו שיניים כמובן לעקוף שום מהלך, אבל כל
אבל
חבר בהתאחדות עובר
לאתיקה,
בחינה.
עכשיו יהיה לכם שיניים לאתיקה, יהיה לכם
בוודאי,
שיניים.
כל חבר בהתאחדות עובר בחינה, ובאמת כמו שאבי אמר, בהצעת חוק יש לנו בחינות מקצועיות, אז כך שאתה תיקח יועץ משכנתאות, אתה תדע שיש לו רישיון, שהוא עבר מבחנים, שיש לו חבויות אתיות, שאם הוא פועל באופן לא אתי, אפשר להטיל עליו כנסות, אפשר לשלול את הרישיון. אגב, היה לנו מקרה שבו הייתה תלונה על יועץ חבר התאחדות, ובעצם נאלצנו להפסיק את החברות שלו בהתאחדות, כי הייתה עבירה אתית, אבל הוא יכול להמשיך לעבוד בבנק, ובאמת אין לנו דרך למנוע את זה.
אבי, עכשיו שומעים אותנו עשרות אלפי עצמאים, בעלי עסקים, גם להם, חלק מהם יש להם בוודאי משכנתה, יבואו אולי למחזר משכנתה, יצטרכו אולי לקחת משכנתה להם, איך זה הולך להשפיע עליהם, העובדה שיהיה סוף כל סוף הסדרה של המקצוע? למה זה חוק צרכני בעצם?
קודם כל ולפני הכל, כל משפחה שמגיעה בעצם לייעוץ, תדע מי עומד מולה ומה רמת הידע שלה. אנחנו עושים בעצם איזשהו יישור קו, בזה שאנחנו יהיו פחות, הרבה פחות חפרים, אני מאוד מקווה, והרבה יותר מקצוענים.
לא, הבנק לא יורשה לעבוד מול מישהו שאין לו רישיון, לא?
נכון מאוד. שתהיה חקיקה, כמובן. היום הבנק מחויב לעבוד, ההוראה של בנק ישראל היא לעבוד עם כל יועץ.
לא, אבל יבוא מישהו...
המטרה שלנו שבסופו של דבר, כל יועץ משכנתאות ינהל את המשכנתה של הלקוח שלו ללא משוא פנים. נקודה. בשקיפות וללא משוא פנים. ולצערנו, זה לא קורה היום בצורה גורפת. אני כן יכול לומר מה לגבי חברי ההתאחדות, כי מגיעים לנו כל מיני סיפורים מחוץ להתאחדות ובתוך ההתאחדות. מה שקורה אצלנו בבית, אנחנו בהחלט יודעים לבקר, לפקח ולבדוק ולתת את הדעת. מה שקורה בחוץ, לצערנו, כמו שאמרנו כבר לפני כן, אין לנו שיניים כדי לאכוף את מה שאנחנו רוצים לאכוף.
טוב, נופר, מה הצפי שלך? מתי זה יעבור? אנחנו נדבר בהמשך עם חבר הכנסת בליאק, עם חבר הכנסת יעקב אשר, שהיה יוזם החוק, חבר הכנסת בליאק יצטרף אליו, נביא גם מישהו מהשטח, טודי עללי, שהוא יועץ משכנתאות, אבל מה הצפי שלך, וגם אני רוצה סוג של התייחסות שלך על הנושא של הריבית, ההורדת הריבית, האם את רואה בזה משהו שהולך ומה שאני קורא לו, לפחות לסביבת ריבית של 3.5% באמצע 26, או שאנחנו הורדה חד פעמית?
אז קודם כל, באמת, אני חושבת שאנחנו צריכים ביחד, גם אתה עם ציבור העצמאים, גם אני באמת בעבודה קשה לרתום את חברי הכנסת שמובילים את החקיקה הזאת, וחשוב ללחוץ כל העת, כיוון שהחוק הזה הוא חשוב ונדרש, והציבור, הצרכן הישראלי, מגיע לו לדעת שהוא מקבל איש מקצוע מהשורה הראשונה. אז אנחנו נמשיך ונפעל, וכמו שלמדת להכיר
את זה,
אותי, אני...
תהיה ראשונה, עד סוף מושב החורף.
לגמרי.
זה המשימה שלנו.
לגמרי.
מה התייחסות שלך לריבית?
עכשיו, לגבי הריבית, אז קודם כל זה צעד חשוב, מבורך, אבל רואים בינינו ירידת ריבית אחת, זה לא מה שישנה שנתיים של מלחמה, של סביבת אינפלציה גבוהה, של ריבית גבוהה. אנחנו ראינו את הפיגורים במשכנתאות, חצו את רף 4 מיליארד שקלים, לציבור קשה, ואני חושבת שהקרקע בשלה, אנחנו רואים את האינפלציה מתמתנת, אנחנו רואים את השקל חזק יותר, אנחנו רואים את השוק מתייצב, אני מקווה שהמגמה הזאת תמשיך, הנגיד דיבר על עוד שנה מהיום, עוד שתי הפחתות, השוק ההון צופים עוד 4 הפחתות, אני מקווה באמת שאנחנו נראה יותר ויותר הפחתות, כדי להניע את המשק,
הזאתי,
לעזור לציבור, וזה...
תקווה הזאת, ובאמת מזמין אתכם לשמוע בהמשך, גם את חבר הכנסת בליה, גם את חבר הכנסת יעקב אשר, גם את אודי עללי, ונסיים בסוף עם איזה מאבק על הנושא של הגדלת הפטור ממע"מ, אבל פרסומות וחוזרים.
עצמאי בשטח, תוכנית העסקים העצמאיים של רדיו תל אביב, עם עורך דין רועי כהן.
ערב טוב, חזרנו עצמאי בשטח, איתי כאן באולפן נופר יעקב, יו"ר התאחדות יועצי המשכנתאות בישראל, ואבי יוסופוב, סגן יושב ראש ההתאחדות, שביחד היו מאלה שהובילו מה שדיברנו בפינה הקודמת, עסקו בנושא של הסדרת המקצוע, וסוף כל סוף יש לנו הצעת חוק שעברה את ועדת שרים, ומי שיצטרף כיוזם החוק שהוביל חבר הכנסת יעקב אשר, שאיתו נדבר בהמשך, הוא חבר הכנסת ולדימיר בליאק, מרכז הפוזיציה בוועדת כספים מטעם סיעת יש עתיד. ערב טוב, חבר הכנסת בליאק.
שלום, ערב טוב.
למה כל כך חשוב להסדיר, דיברנו על הנושא של מקצוע יועץ המשכנתאות, אתה הצטרפת באמת להצעת חוק, ובעצם זה קואליציה, אופוזיציה, להוביל באמת להסדרת המקצוע. איפה אתה באמת נכנסת לתוך האירוע הזה, מאיזה סיבה, מה אתה חורה לנגד עיניך?
קודם כל אין לה, ודאי בכנסת הזאת, הרבה שותפי פעולה בין קואליציה לאופוזיציה, נכון. אז המקרה הזה הוא קצת יוצא דופן, אבל אני וחבר הכנסת אשר עוסקים בנושא הזה מזה מספר שנים. אני חושב שהתחלנו עוד בכנסת הקודמת, כשאני הייתי בקואליציה והוא היה באופוזיציה, וניסינו להתקדם עוד הרבה לפני עוד לפני המלחמה בעצם עם החוק הזה, זה לא הסתדר, אבל אני שמח שבסופו של דבר עכשיו הוא עבר ועדת שרים, אני מבין שצריך לתאם מול הנהלת הקואליציה מתי הוא יעלה במליאה. אני רואה בזה חשיבות רבה, קודם כל זה מקצוע שהולך ומתפתח בשנים האחרונות.
נכון.
מקצוע שיש לו השפעה מאוד מהותית על הציבור, הרי לרובנו העסקה הכלכלית הכי משמעותית בחיים זו רכישת דירה, ויש לזה עלויות הדירות לאורך הרבה מאוד שנים, והמשמעות של הייעוץ בלקיחת משכנתא, בליווי, במגזור, היא מסתכמת לפעמים במאות אלפי שקלים לאורך התקופה. מכאן החשיבות של ההסדרה, כי השוק הזה לאט לאט הולך ומתפתח, אבל עדיין הוא פרוץ, ולכן זו הצעת חוק חשובה, אבל שוב, יש עוד דרך ארוכה.
רגע, לגבי הדרך ארוכה, נופר ואבי פה, ובוא, נופר, למה כאילו בצורה כזאת אחרת את אומרת לי שרק יעבור לפחות קריאה ראשונה, ממה את מפחדת בסופו של דבר?
כיוון שאנחנו, קודם כל ערב טוב, חברת הכנסת בליאק, תודה גדולה באמת על התמיכה ועל הדרך, ואין ספק, ואני תמיד אומרת שהחוק הזה הוא חוק צרכני מהמעלה הראשונה, ואנחנו רואים את צובת הציבור לנגד עינינו, ובשל כל השינויים שאנחנו חווים בממשלה, וכל גם המצב הגיאופוליטי והמלחמה ומתיחות בצפון, אז קודם כל באמת חשוב, שוב, וזאת בשורה מדהימה, וזאת באמת היסטוריה, שיש פה מהלך שהוא צרכני למען הציבור, וחשוב מאוד שתהיה לנו דין רציפות, וברגע שאנחנו עוברים קריאה טרומית וראשונה, אנחנו נדע שלא משנה מה יקרה בקדנציה הבאה, ומי יוביל אותה, חשוב, כולנו מבינים את החשיבות של המהלך הזה, וכמו שהוא אמר, באמת, אין הרבה שיתופי פעולה של קואליציה ואופוזיציה, אבל שטובת האזרח הקטן באמת נמצאת על השולחן, זאת גם הזדמנות גדולה להגיד תודה ענקית לשר יריב לוין ומשרד המשפטים.
שהסכים בעצם לקחת באמת את ההסדרת המקצוע תחת משרד המשפטים, אבל הנה עוד משהו שיעסוק, האם כן תהיה פה, בוא נגיד, המשכיות בשנת 26, וזה נושא תקציב 2026. האם אתה, חבר הכנסת בליאק, מאמין שיעבור תקציב, או שכל הדיונים האלה שמנהלים איתנו עכשיו משרד האוצר והדיונים וההצגה כלפי הממשלה שתבוא, האם אתה באמת חושב שיהיה תקציב?
קודם כל, אנחנו בעולם המתוקן היינו אמורים להיות כבר אחרי תקציב.
נכון.
הדיונים בממשלה התחילו מאוד מאוד מאוחר, וכך או אחרת אנחנו נתחיל את 2026 עם 1/12, שזה כזה כמובן מדובר בפגיעה בהרבה מאות אוכלוסיות, וזה לא בסדר, וזה חוזר על עצמו פעם אחר פעם, אנחנו מדברים על זה, אבל שום דבר לא משתנה בטח בממשלה הזאת. האם התקציב יעבור או לא יעבור? קודם כל, כנראה הוא יעבור בממשלה ב-4 בדצמבר, ומעבר לזה זו שאלה פוליטית. היום התחילו דיונים על חוק גיוס, חוק השתמטות, לא משנה איך נגדיר אותו, והגורלו של התקציב לגמרי תלוי בחוק הזה. כלומר, אם הדיונים בוועדת חוץ והביטחון התקדמו לאנשהו לקראת ההצבעה בקריאה השנייה ושלישית, שאני בספק גדול, אני לא חושב שלחוק הזה יש רוב בקואליציה, אז כן יהיה תקציב, ואם לא, אז לא. אז לכן כרגע זה לגמרי לוט בערפל, עם כל ההשלכות החמורות. שוב, אני גם רואה את החוק ההסדרים, הוא מאוד מאוד דל מבחינת הרפורמות, ואין שם בעצם עידוד מנועי צמיחה, ואין מאבק ביוקר המחיה, ויש לי עוד הרבה מה להגיד על זה, אז אני בספק גדול שהתקציב הזה יעבור, ואם הוא לא יעבור, כמובן המשמעות שאנחנו הולכים לבחירות.
בסוף יוני, לפי מה ש...
בסוף, כן, כן, בסוף... כנראה בסוף, מאי יוני, כן, זה בעצם הסברה שקיימת היום בכנסת.
עכשיו, אבי, אני רוצה לשאול אותך, נגיד בנק ישראל הוריד את הריבית ברבע אחוז, וכרגע סימן שזה... לא בטוח שזה יהיה עקבי. איך זה משפיע, ובוא נשמע אחרי זה מחבר הכנסת בליאק, למה חשוב מאוד להמשיך בעקביות.
תראה, לפני הכל, לריבית בנק ישראל ירדה ברבע אחוז, מן הסתם זה משפיע קודם כל על מי שנטל משכנתאות בשנים האחרונות במסלול הפריים. זה יותר השפיע, אם לומר את האמת, על מי שמחזר את המשכנתה שלו בחצי שנה האחרונה, ומי שלקח משכנתאות חדשות, מהסיבה הפשוטה שבעצם השוק כבר הגדיל ועשה, והציפיות השפיעו על יתר המסלולים ויתר הריביות, וככה הריביות ירדו. אז כן הוא השפיע על מי שנטל משכנתא בפריים.
הרבע, זה שאומרים שזה רק רבע אחוז, זה כן משפיע בסופו של דבר.
הרבע אחוז משפיע, גם אם מדובר.
חבר הכנסת בליאק, אתה באמת רואה את נגיד בנק ישראל ממשיך להוריד את הריבית, או שבאמת אנחנו, זה הורדה חד פעמית?
ראשית, טוב שזה קרה אחרי כמעט שנתיים, או אפילו יותר, זו בשורה חשובה שהתאפשרה בזכות עסקת החטופים והפסקת המלחמה. במקרה השבוע יש לי פגישה עם הנגיד, אז אני מניח שאני אבין ממנו יותר לאן פניו. אני חושב שהוא ייקח עוד חודש-חודשיים לראות לאן הדברים התקדמו, גם מפינת התקציב, גם מפינת קצב התפתחות אינפלציה, עד שהוא יקבל החלטה להוריד ריבית בפעימה נוספת. אז אני בספק ש... תהיה פעימה כזאת עד סוף השנה, אני מניח שהיא תהיה בתחילת שנת 2026, שוב בהתאם להתפתחות הגיאופוליטית, אני מקווה שהפסקת אש תשמר, ואיכשהו נצליח להתקדם לפסי הצמיחה, ואז זה כמובן זה יקל על על הנגיד להוריד את הריבית פעם נוספת ולהקל
על המשך. אני חייבת לומר, רואי, שבאמת אנחנו רואים שבאמת מהשטח התנאים בשלו, זאת אומרת, אנחנו רואים התחזקות של השקל, שפרמיית הסיכון של ישראל ירדה באופן משמעותי, ואנחנו מלווים את הציבור נוטלי המשכנתאות, ועל אף ההשפעה המינורית של הירידה הזאת, הציבור נענק תחת נטל הריבית כבר שנתיים, ואנחנו רואים את הגידולים הדרמטיים בפיגורים על המשכנתאות, ואני מקווה באמת ש... שהמדיניות הזאת תמשיך, וכמה שיותר לתת עידוד.
יש לנו קודם כל בשורה, שגם אופוזיציה וגם קואליציה מקדמים את החוק של ההסדרה. חבר הכנסת בליאק, קודם כל תודה רבה, ותוודאו שבאמת זה עולה, שלא ידחו את זה שזה עולה, שלפחות תהיה קריאה טרומית, קריאה ראשונה, כדי שבאמת נוכל להביא פה את הבשורה, שלא נתחיל את הכל מחדש
בקדנציה
הבאה.
אני מבטיח לעשות מאמץ במסגרת המגבלות שלי כחבר אופוזיציה, אבל כמובן, זה הכיוון.
תודה רבה. ואיתנו על הקו עכשיו, חבר הכנסת יעקב אשר, מי שמוביל את החוק להסדרת מקצוע ייעוץ המשכנתאות, דיברנו על זה, זו בשורה גדולה. אני זוכר עוד עדיין את הפגישה הזאת שהובלתי במזנון הכנסת לעשות היכרות בינך לבין נופר, ושם סיפרנו את כל הצורך בהסדרה, ותראה, בסוף נולד מזה הצעת חוק שגם עברה ועדת שרים. אבל בוא נגיד, אתה יודע לומר לציבור שהדבר הזה יקרה עוד בשנת 2026?
אתה יודע למי ניתנה נבואה.
זה כן. אבל אתה בדרך כלל יודע למשור.
אני חושב שזה יהיה ריאלי, אני מקווה, שוב, אף אחד לא יודע מה יהיה המצב הפוליטי, מה יהיה מצב הממשלה, מה יהיה מצב הקואליציה וכו'. אבל אם הדברים יסתדרו והקואליציה הזאת תמשיך עד קרוב לפחות למועד הבחירות, אז... יש סיכוי יותר מסביר שזה יעבור בתרקיעה הראשונה. אני גם מקווה שנייה ושלישית, אני חושב שזה דבר שהוא חשוב. גם הסימון הזה סוף כל סוף נפל גם...
איך הצלחת בסוף לשכנע את משרד המשפטים?
סליחה, זהו, בדיוק, הוא אומר הסימון, אני נמצאת איתו בתקשורת
קרובה,
והוא נלחם בצורה בלתי רגילה, ואני כל הזמן ידעתי שהציבור נמצא בידיים הכי טובות, שחבר הכנסת יעקב אשר הוא מלווה אותנו בחקיקה הזאת,
אבל בסוף מה גרם לשר יריב לוין להבין שזה חייב להיות?
בסוף זו הייתה פגישה מאוד ממוקדת על העניין הזה, ומקצועית, ואני חושב שהוא...
כי גם מועצת רואי החשבון נמצאת אצלו, גם מועצת, לדעתי,
השמאים,
המתווכים נמצאים.
השמאים, מתווכים, אנחנו רק לאחרונה, לפי בקשתו, עשינו תיקוני חקיקה ותקנות של המתווכים בחקיקה רצינו באמת דברים יפהפיים, נכונים, התאמנו את זה, וקיבלנו רק שבחים, וכשזה הגיע פתאום מהסיפור הזה, מטעמים בירוקרטיים, תקציביים וכולי, אבל בסוף השר לוין השתכנע, הבין את העניין, הבין את זה שאני עומד על כך, ונתן את ההנחיה לצוותים המקצועיים. אנחנו מפה ועלה נתקדם. אני חושב שהציבור צריך להבין, השירות הזה של יועצי משכנתא זה דבר שפוגש חלק ענק מהאוכלוסייה.
נכון.
זה יוקר מחייה פאר אקסלנס, זה הוצאה חודשית שקטה, אני קורא לזה ההוצאה השקטה, אתה יודע, זה יורד לך דרך הבנק, אתה מרגיש, לא מרגיש, וזה יורד לך. אם מקצוע כזה לא נותנים לו מספיק מקצועיות, מספיק מכובדות, מספיק באמת לגרום לכך שאנשים הכי טובים יהיו ויעצו, אנחנו פשוט פוגעים בציבור, כי הציבור רואה שלט על משרד שכתוב יועץ משכנתא, הוא אומר יופי, הנה יש יועץ משכנתא, ומה אם הוא נופל על איזה בחור צעיר שרק עכשיו החליט שקורא לעצמו יועץ משכנתא?
לא, גם זה כל שבריר של אחוז וכל זה, זה עשרות אלפי שקלים.
גם הבנקים היום מתייחסים אחרת ליועצי משכנתאות, אז כאלה שהם כבר בכירים יותר וותיקים יותר, אבל לכאלה אחרים מתייחסים פחות, וגם להרבה פרוצדורות, בגלל שכל עוד שזה לא הוסדר המקצוע, אז גם יש להם בעיה שהם צריכים כל דבר להביא את את הלקוח עצמו לבנק כדי להגיד ככה, להגיד ככה, כאילו, זאת אומרת, אין להם גם את הדרך לבוא ולייצג אותו בצורה הזו. ואני חושב שהדבר הזה הוא חשוב, הוא חשוב מאוד. ראינו רק את התגובות יום לאחר, שעה אחרי
נכון.
זה היה מדהים.
נכון.
זה חוצה את כל הכתבים הכלכליים בארץ, זה חוצה את כל הכלכלנים מצד זה ומצד זה, שאמרו וברכו על הדבר הזה. אני גאה שהתעקשתי על זה, אני גאה שהלכתי ביחד עם עם החברים, ואני אומר עוד פעם, אני מוכרח לומר גם לשבחם של יועצי המשכנתאות, לא קיבלתי כמעט, אגב, דובר באלפי אנשים, והייתי, אני מגיע הרבה מאוד לכינוסים של
נופר יודעת להזיז ערים.
כן, אבל זה לא רק נופר, מאחורי נופר עומדים מאלפי אנשים.
נכון.
ולא באו, אתה יודע, ציפיתי שיבואו אליי כמה ויגידו, למה אני צריך את זה? אז הבחינות, טיפורים, עניינים. לא, הפוך, הם מקבלים את זה, מקבלים את זה באהבה, הם רוצים את זה. הם רוצים להתמקצע, הם רוצים להיות יותר, לקבל את המעמד שלהם, אני חושב שזה חשוב. אנחנו נלך עם זה מהר, ובעזרת השם, אני מאוד מקווה. אם אתה שואל אותי אם זה ריאלי שבמושב החורף, זה יעבור קריאה ראשונה לפחות.
נעשה את הכל שזה יקרה.
חשוב בהחלט, כי אנחנו מדברים, רואי, גם באוכלוסיות מוחלשות, 80% נתון של בנק ישראל בכנס האחרון שלנו, 80% מהציבור באוכלוסייה מוחלשת נעזר ביועץ משכנתאות, ופה אנחנו מבטיחים לו שיהיה איש מקצוע שעבר בחינה, שמחויב לקוד אתי, שמחויב ללקוח, וזאת בהחלט בשורה גדולה.
אני הולך להפתיע את חבר הכנסת יעקב אשר, שעוד משהו שעבדנו ביחד והתחלנו, אני והוא, הנושא הזה של הגדלת התקרה של עוסק פטור, אז הצלחנו להעלות את זה ל-120,000 ש"ח, ולסבר לך את האוזן, עכשיו רשות המיסים רוצה להעלות את זה ל-300,000 ש"ח. תראה, כן? אני אומר לך.
אתה זוכר את הישיבות
שלי. ואת הישיבות שרצינו להעלות את זה רק ל-150.
חבר הכנסת פולקמן.
נכון. אבל תבין, כי הם הבינו,
וכמה הסברנו להם, תנו לאנשים האלה להתחיל לתרום את הזה כדי שיכולו להתקדם, והעסקים לא יסגרו, והעסקים יפרחו.
מה שאמרתי להם, שאתם דווקא תקבלו יותר מס אם תעשו את זה, כי בסופו
של... זאת החוק שלי, נמצאת עד היום עוד על מחשבי הכנסת.
עוד סנונית שהצלחנו לפצח, כנראה, ככל הנראה יעלו את זה, אני מקווה מאוד, למה? כי הם רוצים בסופו של דבר לדעת כמה מס יהיה להם. הם אומרים, עדיף לנו לדעת כמה מס, הרי אתה תסמן 30%, תקבל אוטומטית את המס מהדבר הזה, ולא תצטרך לאסוף את הקבלות.
אתה יודע מה שמדהים, שבאמת ככה חבר הכנסת מלווה גם את הציבור מהשטח. ואת השטח, ואני יודעת, זאת אומרת, יש לנו איתו במשכנתאות הרבה רפורמות שהוא הוביל, והרבה מהלכים, והרבה פעמים שזה רק מגיע לפתחו, ושומעים שהוא הולך בכניק, לטפל, המחזורים,
שלנו.
כבר בנק ישראל משנה מהלכים, ובאמת הנכונות שלו והעבודה שלו למען הציבור, אני יכולה להגיד לך שאנחנו בהתאחדות יועצי המשכנתאות זכינו.
אנחנו זכינו, וחבר הכנסת יעקב אשר, רק דבר אחד אנחנו רוצים לבקש ממך, אנחנו בסוף רוצים שהציבור העצמאים ובעלי עסקים, יהיה להם גם בתקציב 2026 איזה סוג של בשורה. אז אם תוכל במסגרת הדיונים, אנחנו לא יודעים איך זה הולך להיות, וזה, אנחנו כרגע, התקציב שהוצג, אין בו שום בשורה לנושא של העצמאים ובעלי הסכמים.
נשמח מאוד לעזור, וגם בהקשר למה שדיברתם קודם עם עמיתי בליאק, כל נושא הריבית, אני גם מצפה כמובן שבנק ישראל ינהג באומץ
וימשיך
את המגמה הזאת, שוב בזהירות אבל בנחישות מה שנקרא. אבל אני גם חושב שצריך, ואני מדבר על זה הרבה, וגם היה פעם שנגיד היה אצלי בוועדה ודיברנו על זה, אנחנו לא יכולים להיכנס למדינות המוניטרית, זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לחקוק או לחוקק דברים בתוך זה אמור להיות דבר עצמאי שנבחן בפני עצמו. אבל המדינה כן חייבת למצוא דרך, וראיתי שיצא כל מיני פרסומים וכתבות על איזה רעיון שמדברים עליו עכשיו, של עזרה לאנשים במשכנתאות, שהמדינה כאילו תיתן איזה ואוצ'ר כזה למי שזה. עכשיו ראיתי גם את הביקורת על זה, של ביקורת של אנשים שסוחרים את הדירות, שאומרים רגע מה, הם ירוויחו ואחרי יזכירו לנו. יש לי פתרון מאוד פשוט לזה, המדינה צריכה לתת את העזרה לבעלי משכנתאות שזו דירתם היחידה.
נכון.
שזו דירתם היחידה, זוגות צעירים או אנשים משפרי דיור, שזו דירתם היחידה שבהם הם גרים, לא שהם עושים עליה עסקים, ופשוט להקל עליהם, כי אתה לא יכול לגעת בריבית, והריבית אמורה להיות מוכתבת על ידי כוחות השוק וכל הנתונים הללו, אבל אם המדינה תדע לסייע, אני בהחלט תומך, שמעתי שזה הגיע כיוזמה של משרד האוצר, אני מברך עליה שוב, בתנאי שתהיה באמת למי אלה שצריכים אותה, ואלה שצריכים אותה, ואלה בעלי דירה יחידה.
אני יכולה גם פה להוסיף ולחזק שהעניין של החקיקה, של הסדרת המקצוע, אנחנו הרי מחוללי התחרות של הריביות, ותמיד מדברים שאם רוצים שוק משוכלל, ואם רוצים באמת להוריד את רווחי הבנקים, צריך לייצר תחרות. ואנחנו, יועצי המשכנתאות, מחוללים תחרות בשוק, ואגב, ענף אשראי לדיור הוא בעל המרווחים הנמוכים ביותר בבנקים, והמהלך של הסדרת המקצוע באמצעות חבר הכנסת יעקב אשר, הוא גם כן יוכל להיות מנוע צמיחה תחרות ברווחיות הגדולה של הבנקים.
שמגיע מכל הלב, גם ממני, גם מאבי וגם מנופר. חבר הכנסת יעקב אשר, תמשיך בעשייה הנפלאה שלך.
תודה
רבה. ועכשיו נעבור למבזק עיריית תל אביב.
עצמאי בשטח, תוכנית העסקים העצמאיים של רדיו תל אביב, עם עורך דין רועי כהן.
חזרנו עצמאי בשטח, ואיתי כאן באולפן נופר יעקב, יו"ר התאחדות יועצי המשכנתאות בישראל, ואבי יוסופוב, סגן יושב ראש ההתאחדות, ואנחנו רוצים להגיד ערב טוב לאודי אללי, יועץ המשכנתאות, חבר התאחדות ומומחה להלוואות עסקיות, אבל לפני, אני באמת, אודי, ערב טוב.
ערב טוב,
מה שלומכם?
אתם מדברים רק על ייעוץ משכנתאות, אבל גם אני יודע מהשיחות שלי עם נופר לאורך השנים, שיש גם את הנושא של הלוואה לכל מטרה, שזה גם משהו שאתם יודעים לייעץ בלב ולתת פה פתרונות. מה הכוונה בזה?
אז אנחנו גם תכף עם אודי אנחנו נסייג, כי יש גם הלוואות לכל מטרה לעסקים, ויש הלוואות לכל מטרה לציבור משקי הבית. היום אנחנו בעצם, בנק ישראל מאפשר מעבר ל-50% עוד 200 אלף שקלים. זו הוראת שעה שיצאה במלחמת חרבות ברזל, ואנחנו בדין ודברים מול בנק ישראל כדי לאפשר בעצם את ההלוואות לכל מטרה. אפשר לקחת אשראי יקר שיש לנו בחשבון, ובעצם להכניס אותו לתוך המשכנתא בפריסה ארוכה, בריבית נמוכה, ואנחנו רואים שהציבור נעזר
אודי, זה משהו במוצר הזה. זה משהו שאתה באמת מציע אותו ללקוחות שלך?
בוודאי, אני יכול לומר שזה משהו שקל מאוד מאוד על משקי הבית הפרטיים.
אתה מומחה להלוואות עסקיות, ולכן העלינו אותך, כי אנחנו, התוכנית שלנו עוסקת בעצמאים ובעלי עסקים. כמובן שלכל עצמאי גם יש משכנתא על הבית או על העסק או זה, אבל רצינו להבין את הנושא של הלוואות עסקיות, למה הם בעצם יכולים לקבל אשראי זול יותר. כי היום אתה יודע שאתה ניגש לקחת הלוואה מבנק, אם זה עסק קטן, יש את זה, זה מפורסם. זה פריים פלוס 3% או 4%, זה כבר דו ספרתי, זה בלתי ניתן להחזיק עסק בריבית דו ספרתית.
נכון, ריבית של פריים פלוס 3 זה באמת ריבית ממוצעת, אגב, אני גם מחדד את זה. גם בקרנות בערבות המדינה, בניגוד לכל מיני פרסומות שאנשים לפעמים מפרסמים, הריבית הממוצעת היא סביב הפריים פלוס 2.5 עד פריים פלוס 3. באמצעות משכנתא עסקית אנחנו יודעים לתת בעצם גם פתרונות ללקוחות עסקיים בתנאים שהם יותר טובים גם מבחינת הריבית מצד אחד, ומהצד השני בדבר שהוא לא פחות חשוב, אנחנו תמיד אומרים התזרים הוא המלך, כי בסוף אנחנו יכולים גם לשפר להם את התזרים בצורה מאוד משמעותית בגלל פריסה הרבה יותר ארוכה מהלוואות מסחריות שהם יקבלו בדרכים אחרות.
תיתן לנו דוגמאות, למשל, בעצם הלוואה בערבות מדינה, לכמה זמן עסק יכול לפרוס אותה?
מרבית ההלוואות בקרן בערבות המדינה, למעט מסלולים מאוד ספציפיים, הן ניתנות לתקופות של עד 5 שנים, אוקיי? יש שם אפשרות לקבל גרייס, לפעמים לקוחות בעיניי טועים ומשתמשים בגרייס הזה, ואז הם בעצם מצמצמים את התקופה של ההחזר הלוואה, בהתאם, ובעצם ההחזרים החודשיים
עולים,
נשמצים לתקופה יותר קצרה, ואז בהחלט עולים. זה משהו שהוא מצוין לעסקים, אבל הוא לא מתאים לכל אחד.
ובמשכנתא בעצם מה היתרון?
במשכנתא בעצם יש כמה יתרונות. אחד, בואו נסתכל גם רגע מהזווית של הבנק. יש לי פה בטוחה, אוקיי? משהו שבקרנות לא תמיד קיים. אגב, אני הייתי מנהל בבנק גדול, וניסיתי בזמנו לממש ערבות קרן מדינה פעם או פעמיים, וזה תהליך מאוד מאוד מורכב, אוקיי? זאת אומרת, גם הערבות שהם מקבלים, הבנקים מסתכלים עליה, בואו נגיד, במה שנקרא ככה בסוגריים, והם לוקחים שיקולים נוספים.
לנו, אנחנו בזווית של בעלי העסקים, פחות בזווית של הבנקים, מודי, אתה יודע.
לא, נכון, אבל חשוב להסתכל על זה, כי בסוף זה משפיע גם על בעל העסק. למה? כי אם לי יש בטוחה לעסקה, אז אחת, הבנק מרגיש יותר בנוח, וכאשר הוא מרגיש יותר בנוח, אז אחד, בכלל התכנות לבצע את העסקה יותר גבוהה. הדבר השני שזה מאפשר לנו, אוקיי, זה תנאים וריביות יותר טובות. מה לעשות? בסוף יש פה בטוחה, נותן לנו תנאים יותר טובים, והדבר הכי משמעותי בעיניי, כמו שאמרתי מקודם, זה הפריסה לתקופה הרבה יותר ארוכה, אפשר להגיע פה ל-20 שנה גם, ובעצם להשתמש בנכס קיים של בעל עסק לצורך הלוואה שתעזור לו בפעילות העסקית שלו, כן? לא רק לשימוש הפרטי, שזאת בשורה מאוד משמעותית. לצערנו זה לא נמצא כרגע בכל הבנקים.
אבל ממי מקבלים בסופו של דבר את אותה הלוואה עסקית? גם מגופים חוץ בנקאים? האם יש שם גם כניסה לעולמות האלה? איפה התחרות האמיתית על בעל עסק ששומע אותנו עכשיו העצמאי, או שהוא בעצם מוגבל רק לבנקים, או רק לאלה שבאמת הוא עובד מולם, שהוא מנהל את החשבון בנק שלה, אצלהם, ואז הם רואים את ההכנסות שלו? איך אתה מגדיל את התחרות עבורם?
יש בעצם פריסה, יש כמה גופים שנותנים, ויש גם בנקים, אני שוב מדגיש, לא כל הבנקים לצערנו עדיין יודעים לתת את הפתרון הזה, אבל זה משהו שהוא מתפתח. אגב, אנחנו נמצאים לפעמים גם בפורומים, מעצם היותנו חברי התאחדות יועצי המשכנתאות, גם בכנסים שיש לנו המקצועיים, והדברים האלה עולים. נכון. אוקיי? זאת אומרת, זה עולה מול ראשי הבנקים שאנחנו רוצים לפתוח.
הרבה בנקים שבעבר, הוא צודק, הרבה בנקים שבעבר לא ידעו לתת מענה כזה, נכנסו לתמונה, היום גם, אני חושב שלא מזמן בנק דיסקונט נכנס, וכמו שאומר אודי, החשיבות הגדולה בהלוואה עסקית על חשבון הנכס, זה הפריסה הארוכה, זה הריבית הנוחה, ויותר מזה רואי, על אף שיש לך משכנתה בבנק מסוים, יש בנקים שזאת ההתמחות שלהם, והם יכולים בדרגה שנייה על הנכס שיש לי משכנתה, לתת לי את ההלוואה העסקית הזאת, והיתרון הוא שאין להם את הכפיפות הרגולטורית לכל נעלי בנק ישראל שיש בהלוואות רגילות של בחינת יחס ההחזר שמאוד מקשה, ומבחינת אחוזי המימון שעוד מאוד מקשים, כמו שאמרתי בתחילה, על הלוואה לכל מטרה. ואודי, תמשיך באמת, תיתן לנו את היתרונות שגם בעלי עסקים ידעו ויכירו.
בוא תיתן לנו איזה דקה אחת לאנשים ששומעים אותנו עכשיו, מה הם צריכים לעשות מחר בבוקר כדי להוריד את האשראי שלהם, את עלויות האשראי שלהם.
מה שהם צריכים לעשות בבוקר, אתה יודע, זה עובד בסוף משני כיוונים, אבל בהיבט מימוני, זה בעצם לבדוק קודם כל כמה משכנתה יש להם על הנכס הקיים, אוקיי, אם בכלל. אנחנו מדברים כמובן על בעלי נכסים. לבדוק, אני הייתי בעצם עושה את הבדיקה, קודם כל אני תמיד ממליץ לנסות לבדוק איך עושים את זה בתוך בנקים. למה? אמנם גופים חוץ-בנקאים נותנים פתרונות שהם מצוינים, אבל באופן טבעי הריביות בבנקים הן קצת יותר אטרקטיביות, שווה לבדוק את זה גם שם, והייתי בעצם בודק גם לאיזה רמת החזר אני רוצה, יכול ומסוגל להגיע גם. זאת אומרת, אם אני היום בעל עסק, אנחנו, שוב, כולנו בעלי עסקים, ואנחנו מכירים, ואנחנו מלווים המון עסקים בחברה שלנו, הדבר שהכי קשה להם זה העניין התזרימי, המון המון הלוואות שהם לקחו לפעילות העסקית שלהם, אוקיי? בפריסה שהיא יחסית קצרה, מה שמביא להם בהרבה מקרים לקשיים תזרימיים, אגב, זה תמיד מגיע, כאילו במדינה שלנו, איך אומרים, הלא נורמלי או הנורמלי, תמיד יש איזשהו עניין, פעם אחת זה היה הקורונה, אחר כך הגיעה מלחמת חרבות הברזל.
אני רוצה רגע לחדד, אודי, את הסוגיה, אפרופו תזרים וקושי, אנחנו מדברים על עסקים שאחרי קורונה ואחרי מלחמה, ונמצאים הרבה פעמים עם הגב לקיר, ומחפשים פתרונות קסם, ורואי, חשוב להבין.
אין פתרונות קסם.
אין פתרונות קסם, ואיפה שקופצת לי ההודעה שבלחיצת כפתור יש לי 500,000 שקל בחשבון, ובלי לעשות שום דבר, ובלי לזוז מהספה, ובלי חיתום.
אבי, וזאת נקודה סופר קריטית. אתה נתקל בכאלה שבאמת מקבלים את ההודעות האלה ומתפתים?
כן, מן הסתם גם אני מקבל אותם, אני לא מתפתה, אבל אני רק רוצה רגע, שנייה אחת אחורה, לחבר בין משכנתאות עסקיות לבין משכנתה לכל מטרה. לפני כמה דקות אמרנו שמשכנתה לכל מטרה אפשר לקבל לפי הוראת השעה עד 200,000 שקלים מעבר ל-50%. משכנתה לעסקים אפשר לקבל עד 75% מימון משווי הנכס, אוקיי? וזה הרבה אשראי לבעלי עסקים שחייבים את האשראי הזה. זה אשראי זול יותר, פרוס לתקופה ארוכה יותר, ההחזר החודשי נמוך יותר, וכמו שאודי אמר לפני כן, ואני מסכם את זה במשפט אחד, התזרים הוא המלך.
וזה מאפשר להם בעצם גם להניע את העסק מחדש, אבל שוב פעם, חשוב לשים לב באמת עם מי אנחנו הולכים למהלך הזה.
אודי, כמה שנים אתה במקצוע?
15 שנה.
ומה אתה אומר על ההסדרה שהיא הולכת להיות?
מס, חובה, משהו שלדעתי היה צריך לקרות לפני. אני יודע שהחברים מהנהלת ההתאחדות פועלים ימים כלילות שזה יקרה. אנחנו נמצאים בעולם
בג'ונגל.
מאוד אכזרי הייתי אומר אפילו בדברים האלה. אתה שואל אותי גם, הייתי מכניס את זה גם לעולם של העסקים, אם אפשר.
טוב, אודי עלה לי, יועץ משכנתאות, תודה רבה וערב טוב, תודה רבה.
תודה רבה לכם שהרחתם אותי.
תודה אודי.
ואיתנו על הקו כבר דניאל חרר?
אלן, כן.
דני, אני ביקשתי להעלות אותך, כי מחר הולך להיות כנס חירום, יחד עם לשכת המסחר, איגוד לשכות המסחר, ויחד איתנו בלהב, וגם אתם תהיו, וגם...
11 בסינמה סיטי, נכון.
נכון, בשעה 11 בסינמה סיטי.
כל מי שזה פה נוגע פה.
נופר נראית לי אחת שהיא צרכנית מאוד של הקניות באינטרנט, אני לא יודע לגבי אבי, אבל אני רוצה שתסביר רגע מה זה באמת אותה החלטה דרמטית שהגיעה משום מקום של שר האוצר להעלות את הפטור ממאה מ-$75 ל-150, ומה המשמעות המיידית שלה לגבי חנויות רחוב, יצרני אופנה, צעצועים, תכשיטים, חומרי חילוף לרכב, הכל, כל אלה שבעצם עכשיו יהיה קל יותר לייבא ללא 18% תשלום 18% מע"מ.
קודם כל אני מבין שהקצב של הציבור, במיוחד הצעיר, הוא קצר, במיוחד אלה שקונים באינטרנט, אז אני אשתדל לתמצת. כן. קודם כל זה אותו שר אוצר שאלה אחוז מע"מ גם לי וגם לנופר על סך כל הקניות בארץ, לפני שנה וחצי, סטט לפני בחירות, הוא מצא מקור תקציבי להוריד לנו, לתת למדינה מתנה. בוא אני אסביר מה קורה. אני מניח שנופר תגיד לי במיידי שהיא יודעת לקנות מוצרים שעולים בארץ 500 ב-100. תחרות קיימת. להם דרך אגב גם אין שום רגולציה, הפבילות מגיעות די מהר, התחרות נמצאת. אז היא תקנה את זה ב-118, זה עדיין הרבה יותר זול ממה שיש בארץ. אני אגיד לך מה זה אומר לגבינו. פארק תמיד פונה לאותם חזירים, אנחנו לא חזירים, יש פה מגזר של עצמאים גדול מאוד, של חבר'ה קטנים שמתחרים, אתה יכול להיכנס למוצרים שלי, דניאל תוצרת ישראל מופיע בדניאל, הפגונג, בהמון מקומות, פערים לא כאלה גדולים. אני אגיד לך מה זה אומר, זה מתווסף. לענף כרגע דיברתם על אשראים וכאלה, זה בעיה יותר קטנה, זה מתווסף לענף שהוא די בקריסה כבר. כבר לא נשארו הרבה חנויות רחוב, לא נשארו הרבה רשתות קטנות ובינוניות, זה מזנף בהם. אם אני אמור מחר בבוקר לקום, להיות כפוף לכל הרגולציה הישראלית, שאין לה אינטרנט בכלל, זיופים, פוליאסטרים, למה הוא לא, ולשלם את המע"מ, ומס הכנסה והכל, יהיה לי קשה מאוד להתחרות גם ככה לא קל פה.
אתה יודע, דני, הנקודה הזאת, מצד אחד אתה אומר החלטה מהממת, אני כצרכנית, מה עכשיו דני רוצה עכשיו עסקים? עכשיו שר האוצר נתן לי אפשרות להנחה, אני רוצה את ההנחה, אבל צריך להבין, בסופו של דבר, לעודד, צריך לעודד את העסקים שלנו. ואנחנו מלווים אותם, את האנשים, תיתן הקלות, זה נדר, אני כצרכנית רוצה הקלות.
אני רוצה לחדד את הנקודה. דרך אגב, כל פקידי, בכירי משרד האוצר של מינויים מקצועיים מתנגדים למהלך, אבל בואו נחדד רגע את הנקודה. אם הוא החליט להוריד מע"מ לאותם אנשים שהוא קורא להם חזירים, זה כלי ליוקר המחיה, בואו נלך רגע. עזבי את המסך של האינטרנט שאתם גולשים ומזבזבים בין אתרים. בוא נלך לסופר. בסופר יש גבינות שהוא טוען שהם גם חזירים למחלבות הישראליות. והם כולם ממה. בוא נוריד גם למה גבינות מפולין, גבינות יבוא בשם התחרות. נעשה חלק עם, חלק בלי. בוא נלך למפשלות בירה. הבירה הישראלית תייצר אותה.
אני חושב, דני, שאתם צריך להתמקד בזה שאת אותו כסף שהוא בעצם פוגע בהכנסות המדינה, אפשר לתת את זה בהורדה במע"מ דיפרנציאלי על המזון. אפשר לתת את זה בהורדה של מי משלם מע"מ על מים. אף פעם לא היה דבר כזה שמשלמים מע"מ על מים. מע"מ על חשמל, שזה דברים שיכולים לגעת בכל... הרי מי משתמש בסופו של דבר בהזמנות מחול? משתמש המעמד ביניים ומעלה. זה באמת, זה אותו קשיש או אותו אוכלוסייה מוחלשת באופקים ובסדרות.
לא קשיש. זה היה נופר שקונה בעיקר באינטרנט. יכול להיות שיהיה עכשיו איזו פגישה, לא יודע אם נסועה או לא, אבל נגיד ויש לה פגישה עם הבחור הכי יפה בשכונה, ומחר. היא תקפוץ לקניון לקנות משהו שהיא צריכה לאותו רגע. כשהיא תגיע לקניון בעוד שנתיים, היא פחות תמצא תחרות, היא פחות תמצא רשתות בינוניות, היא פחות תראה חנויות, אין מי שיזנב בהן. והם כבר מבינים שמי שמגיע וקונה שמה, הוא צריך את זה just on time. היא תשלם יותר, היא לא תשלם פחות. עוד דבר, אני לא יודע כמה הציבור יבין, אבל עוד דבר, יש סיבה למה מדינה של 10 מיליון קונה בכזה טירוף באינטרנט, ואין לנו פה מחסנים לוגיסטיים של אף אמזון, למה הם לא מגיעים לפה? הפטור הזה מוריד מהמוטיבציה להגיע לפה עם מחסנים לוגיסטיים, ובאמת להתחרות בדברים שאין בהם תחרות, שאתה לא יכול להטיס מזרון באוויר, אתה לא יכול לגלה לתינוק, אתה לא יכול ספה, אם הם היו מגיעים לפה, היינו מקבלים תחרות בכל הדברים.
בסוף באמת צריך לעודד את העסקים שלנו.
אני מלווה את המאבק הזה כבר שנים רבות. אני ראיתי איך ממצב שאני הגעתי בהתחלה, היו 1,000 יצרני...
נכון, היו מעל 500 שאתה התחלת לבות אותנו, כרגע יש 15. 15 יצרנים אמיתיים, לא
ממש, תראי, ראיתי איך הענף הזה נגדל לנגד עיניי, איך לאט 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 אנשים מתייאשים, פושטים רגל או זה, וצ'קים חוזרים ובלגן שלהם, גם הקורונה, גם המלחמה, ולכן אני חושב שאם יש עוד משהו להיאבק עליו, זה להשאיר לפחות איזה תשתית של יצרנים כחול לבן, מחר.
לעזור להם, להקל עליהם שהם ייתנו לי את ההקלות.
אני לחדד את הנקודה. אחד פנה אליי שר הכלכלה עם שר הביטחון ביחס, ואמר לי, תשמע, רוצים לחזק את הדרוזים בסוריה, אולי הייתה מסוגל להכניס להם לתפירה. אמרתי לו, בוודאי, 70-80 דולר, זה אטרקטיב מבחינתי, אז כרגע שיבקש מהסינים להכניס, כי אנחנו בדרך הביתה. ומשהו קצת בנימה אישית. יש לי קליינט שביקשתי ממנו להתראיין במקומי כמה פעמים. הוא לוקם יחידה קרבית, מופחה, הוא לא יכול אפילו להראות את הפנים שלו בטלוויזיה או להעלות את זה. הוא ממש מופחה. יש לו 3 חנויות באזור צורן, נקרא אוהב אז לחדיו. בן אדם מקסים. גם עבר גירושים בשנה וחצי, שנתיים של המלחמה. אני רוצה שהשר יפגוש אנשים מהסוג שלו, לא אותי שאני דובר וראות, ואני גם מסתדר אם מחר יתבגר לי העסק, אני אמצא משהו אחר. אני רוצה שהוא יסתכל לנו בעיניים. אתה גוזר כזאת גזרה, תסתכל לאנשים בעיניים.
נכון.
זה לא הייטק, זה הבוחרים שלך. אתה יודע, אתה היית אצלנו, זה כולם פה ימין חזק. זה בן גביר, זהו, זה ליכוד, זה כל העסקים שנשארו, זה בוחרים שלך. תסתכל לנו בעיניים. תסתכל לי בעיניים, תגיד לי למה אתה מעביר מיליארדים של שקלים כרגע לסינים, אתה יודע שאנחנו נלך הביתה, לפחות חלקנו הגדול ילך הביתה. למה אתה לא נותן לנו את הפטור?
אנחנו נמשיך להיאבק.
מוכן להפסיד את ההכנסה שלי, תן לי את הפטור הזה, הרי אם אני אלך...
זה הדרישה שלנו, אני דרשתי את זה מההתחלה, שיהיה את אותו פטור, גם לאתרים ישראלים, אותו דבר.
בצירוף דבר דואר, בצירוף דבר דואר.
דניאל חרר, מחר, שעה 11 בבוקר, אני אהיה שם, סינימה סיטי, מתחילים את המאבק.
רואי קריאה ממך לשר האוצר, שיפגש.
אני קראתי לשר האוצר להיפגש,
לשמוע. יראה את האנשים שהולכים
יש לו דרך לעשות כלכלת בחירות בדברים אחרים, להביא, להוריד מעם על חשמל או על מים.
גם בדבר הזה, דרך אגב, גם בדבר הזה לא יקרה כלים, הוא יגיד, נפגשתי עם אנשים, אני שופך את המים עם התינוק, אני מנסה, יש מיליון דרכים.
בעזרת השם זה יקרה.
לא יכול להיות שיבואן אחד יהיה בעל 20 מותגים. שיפריד, שיגיד יבואן,
תודה, דני חרר. תודה רבה,
תודה. תודה לך, רועי, על הזמן שהקדשת לי.
תודה רבה.
האמת היא שאין ספק, רועי, שבאמת יוקר מחיה
מגיעים לסיום התוכנית, וחשוב לי לשמוע ממך, נופר, וגם ממך, אבי. מה הצפי שלכם לשנת 26 מבחינת גם המשכנתאות וגם הריבית וגם הדיור? יש איזשהו, בוא נגיד ככה, איזה עתה בנושא של ענף הנדלן. איפה אתם רואים את זה?
לעניות דעתי ב-2026, וגם דיברתי עם רוב מנהלי אזורות המשכנתאות בארץ, הולכת להיות שנצי, אם זה בנדלן, אם זה בריבית, כי כן אנחנו הולכים כנראה לאיזושהי ירידה או ירידות נוספות, ואנחנו כן נראה בעצם שיותר ויותר משפחות עולות על הגל הזה של המשכנתא וקונות נכסים למגורים.
אז אני באמת גם חושבת, ואני מקווה אחרי שנתיים של מלחמה, שאנחנו כבר מתחילים להרגיש את הורדת המחירים. זה חשוב, כיוון שהקיפאון שאנחנו רואים, זה באמת רואי כי המחירים הגיעו לקצה, והציבור לא יכול לקנות. הציבור רוצה, אין לו פתרונות לסחירות ארוכת טווח, אין לו באמת פתרונות אחרים. ובכלל, ב-DNA שלנו, אנחנו העם הישראלי אוהב דירות, וזה איזושהי תחושת ביטחון בכל משפחה, ולכן חשוב שגם הממשלה תעשה מהלכים להקל על הציבור, אם זה דרך יוקר המחיה, אם זה דרך מהלכים בשוק הדיור ולאפשר היצע. אנחנו יודעים היום שיש מעל 80,000 דירות לא מכורות, אבל לא כולם באמת זמינות עכשיו לציבור. להמשיך ולהשקיע בענף הזה של הנדלן, כדי להוריד את המחירים, ועם ירידת הריבית להחזיר את הזוגות הצעירים בשוק, ולחשוב כל הזמן על רפורמות ופתרונות לזוגות הצעירים, כי התוכניות של מחיר למשתכן הן מצוינות למי שזוכה בהן, ויש עוד אלפי משפחות ואלפי זוגות שאין להם פתרון. אגב, אנחנו בהתאחדות יועצי המשכנתאות הצענו מספר פתרונות לעזרה לזוגות הצעירים דרך הלוואות הזכאות. אנחנו מדברים עם משרד השיכון במהלכים האלה. אנחנו,
אני מקווה מאוד שמכאן ישמעו את הקול שלך.
אנחנו בשטח העיניים והפה של ציבור נוטלי המשכנתאות בישראל.
נופר יעקב, יו"ר התאחדות יועצי המשכנתאות. אבי יוסופוב, סגן יושב ראש ההתאחדות. היה לי לעונג לארח אתכם כאן. אני מקווה מאוד שבפעם הבאה כבר נהיה אחרי הסדרת המקצוע. וב-18 לינואר אתם קוראים ליועצי המשכנתאות להגיע לכנס שלכם באילת, נכון?
כנס השנתי הגדול, אנחנו חוגגים עשור של מקצועיות, מחוללי התחרות בשוק המשכנתאות בישראל, היועצים האלופים שלנו, ואני כבר מתרגשת.
את הבאתי תחרוח אחרת, יישר כוח נופר.
תודה.
עצמאי בשטח, כל יום שלישי, 20:00, מחכים לכם.